מדען אמור להחזיק בידע מקיף ויסודי בנושאים מסוימים וממקור ראשון. ומשום כך, לרוב מצופה ממנו שלא לכתוב על נושאים שאיננו מומחה בהם. נהוג לומר שבמקרים אלו האצילות מחייבת. לצורך המטרה הנוכחית, אבקש להתכחש לאצילות, אם זו ישנה, ולהשתחרר מהמחויבות הכרוכה בה. ההצדקה לכך היא זו. ירשנו מאבות אבותינו את הכמיהה הכנה לידע, מאוחד וחווה כל. גם השם שניתן למוסדות ההשכלה הגבוהים ביותר מזכיר לנו שמאז העת העתיקה ובמשך מאות שנים ההיבט האוניברסלי הוא היחיד שזכה למלוא הערכה. ברם תהליך את רחבותו והעמקתו של הידע במגוון תחומים במהלך מאה השנים האחרונות הציב בפנינו דילמה משונה. אנו חשים בבירוש רק עכשיו אנחנו מתחילים להשיג את הנדרש כדי לאחות יחדיו את סך כל הידוע לכדי מהות שלמה. אבל מצד שני, זה הפך כמעט בלתי אפשרי עבור אינטלקט יחיד להכיל יותר ממנה קטנה ומוגבלת מתוכו. איני רואה דרך לחמוק מהדילמה הזו, מבלי שהיעד האמיתי יובד לנצח, מבלי להעז ולשאוף למזג עובדות ותיאוריות. גם אם על בסיס ידע חלקי ומיד שנייה, ותוך הסתכנות בכך שנשים את עצמנו ללעג. עד כאן התנצלותי. זה היה קטע, מתוך הקדמת המחבר, לספר מהם החיים, מאת ארווין שרדינגר. רבים מאזיננו מכירים בוודאי את החתול של שרדינגר, זה הזמן למיהו, החתול הזה שהוא גם חי וגם מת, אבל שרדינגר לא היה רק אבא של חתול קוונטי. בשנות ה-40 של המאה ה-20 הוא ניסה לענות על השאלה הקטנה מהם החיים מתוך נקודת מבט פיזיקלית נאיבית. הספר הזה, מהם החיים, ההיבטים הפיזיקליים של התא החי, היכה גלים על מה שמהפכני בו וגם על כל הטעויות שבו. עכשיו הוא תורגם לעברית, מדובר בחג, אנחנו רוצים לדבר עליו עם העורך המדעי של הספר, הפרופסור אבשלום אליצור, מדען והוגה דעות. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז באמת שמחה גדולה על הספר המופלא הזה. אני חושבת שמה שקראתי בהקדמה, הטון הזה של שרדינגר, הטון הסקרני, המשועשע, זה אחד הדברים שמאפיינים את הספר הזה, נכון?
לגמרי. ואנחנו, יש לנו הזדמנות להסתכל על רגע מאוד מעניין בזמן. יש חידה גדולה, ומתחילים אנשים להתקרב לפתרון החידה מכמה כיוונים. מין פאזל כזה שמתחיל להתמלא מדי פעם, מוציאים, מכניסים וכך הלאה. וזה רגע של הרבה מתח, שעדיין החידה לא פתורה. ואז בא מישהו ואומר, בואו נסתכל, וכמו שהוא אומר, על ממדעים שונים, על הרמזים השונים, כדי להתקרב עוד יותר אל החידה הגדולה שבאמצע. אז ההרצאות האלה, הוא באמת שמר את הטון החי של ההרצאה גם בטקסט, הם ממש מנציחים את הרגעים האלה בתקופות שכבר שכחנו, מלחמת העולם השנייה, מאה אחרת, אלף אחר, אבל אלה ההרצאות שיבשרו אחר כך את ה... לא פחות מאשר את הביולוגיה המודרנית.
כן, זה ספר הוגד ב-1944, וכמו שאמרת, הוא על בסיס של הרצאות. הוא אומר, אמרו לי שהן לא תהיינה פופולריות, אבל הם דווקא בהחלט היו, הרבה אנשים נהרו לשמוע אותן. והוא באמת מניח, אפשר להגיד שזה אולי הדבר, הוא מניח את הבסיס לתפיסה של ה-DNA כשפה, כצופן.
כן, הוא אומר, העובדות ידועות, יש לנו רמזים מלמעלה ומלמטה. מלמעלה זה עבודה ענקית של מנדל וחבריו. תורשה, דבר שקיים, מדע שקיים, מתמטית, אפשר לראות, ישויות שנקראות גנים שעוברות מאבא ואמא אלינו, וגם הוא כבר יודע, ישויות האלה הן במובן מסוים אטומיות. עובדה, זה בעיה שדרווין לא ידע להתמודד איתה. עובדה שאחרי כל כך הרבה דורות של בני אדם, עדיין צבע העיניים שלנו או כחול, או ירוק, או חום. יש דברים שלא מתערבבים. נגיד מבחינת הגובה או מבחינת צבע האור, יש דברים שמתערבבים. אבל ישנן תכונות שלא מתערבבות, זה או כן או לא, או זו או זו. כך שכבר רמז אחד יש לנו לגבי החומר התורשתי, יש לו יחידות שלא ניתנות לפירוק. ועוד רמזים, רצסיבי, דומיננטי, זה בא מהגנטיקה הקלאסית, שרק מסתכלים בצבע הפרח, מי היה אבא, מי היה אמא ומה יוצא לילד. מהצד השני, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יש שם. חורמוזומים התחילו להבין יותר את התא ואיפה נמצא החומר התורשתי. רמזים על החומר התורשתי, ובכלל השאלה המאוד מאוד מאוד גדולה. איך אפשר להעביר תכונות בלי מה שבני אדם מכירים? זאת אומרת, מפרט טכני למהנדס, תעשה ככה, תבנה ככה, תביא חומר כזה. לא, ברור שהחיים עושים את זה בצורה הרבה יותר חכמה והרבה יותר יעילה. אז אומר, אני מניח שמדובר במולקולה, וכיוון שאני פיזיקאי, אז אני אגיד לכם מה אני חושב שהתכונות של המולקולה הזו. ואז הוא מתחיל להעביר אותנו באמת במסע הזה, שהוא לא חוסך מאיתנו גם לפעמים קשיים. הוא אומר, סליחה, אני מניח שאתם לא יודעים מתמטיקה, אבל הנה טיפ טיפה, ותסתכלו פה ותבינו כאן, ואני לא מצפה שתבינו הכל, אבל זה, אנחנו רואים אדם נאבק עם בעיה ובמהלכה. מועד פה ושם, מחליק פה ושם, אבל עושה עבודה מדהימה.
והשימוש הוא עושה, אבל ממש בפיזיקה, כדי להסביר דברים ביולוגיים, הוא היה רדיקלי לשעתו, זה עורר עליו ביקורת?
לא, כבר אז ידעו שמה זה ביולוגיה, צריך לדעת ביוכימיה, שהיא מבוססת על הכימיה, שהיא עצמה מבוססת על הפיזיקה. זה כל הרעיון של להיות אינטרדיסציפלינרי. המדעים האלה נשענים אלה על אלה, הוא אומר, אני בא מהפיזיקה שהיא מדע יסוד. כדי להבין כימיה צריך לדעת פיזיקה, מה זה מטענים חשמליים, מה זה חלקיקי יסוד וכן הלאה. ואז הוא אומר, כיוון שאני, זה הוא לא אומר, אבל כיוון שהוא אחד מחלוצי תורת הקוונטים, שהיא המדע הכי מהפכני שערער את היסודות של הפיזיקה הקלאסית, אני חושב שאני יכול להגיד משהו גם על הדברים היותר גדולים, לא רק על חלקיקים ואטומים, אלא גם על מולקולות, ומשם גם להבין, לכן הוא נותן לספר את הכותרת היומרנית הזו, לא מה יחידת התורשה, אלא מה הם החיים. בפרקים הבאים הוא ינסה באמת לעסוק גם בזה, מה עושה דבר לחי, אם זה עץ אקליפטוס או דינוזאור או וירוס או משהו כזה, לכל הדברים האלה שהם שונים אלה מאלה, יש תכונה משותפת, הם חיים. הוא מנסה להבין אפילו מה, איך לתת הגדרה של החיים, משם הוא יגלוש לתרמודינמיקה, אנטרופיה וכך הלאה, אין רגע דל בסדר.
כן,
הזה.
אבל בוא נגיע, בכל זאת אנחנו ברדיו, אנחנו צריכים להגיע כמעט לסוף, לאפילוג, שהוא מפתיע מאוד, אני אקרא קצת ממנו. הוא מביא שתי הנחות, אומר, הנחה ראשונה, גופי מתפקד בתור מכניזם טהור בהתאם לחוקי הטבע. הנחה שנייה, עם זאת אני יודע, מתוך חוויה ישירה ובלתי ניתן אלה הכחשה, שאני מכתיב את תנועותיו, שאת השפעתן אני חוזה, ונסויות להיות הרות גורל ומלאות חשיבות, ובמקרה זה, אני חש אחריות מלאה עליהן ונותן אותה עליי. המסקנה היחידה האפשרית, מתוך שתי עובדות אלה, היא, לדעתי, שאני, אני, במשמעות הרחבה ביותר של המילה. כלומר, כל נפש מודעת שאי פעם אמרה או הרגישה אני, הוא הישות, אם יש כזו, אשר שולטת בתנועת האטומים בהתאם לחוקי הטבע. והוא מתחיל להתעסק כאן באמת בשאלות של ריבוי לעומת אחדות, וכל מיני דברים שהם מפתיעים.
פה הוא פתח תיבת פנדורה חדשה, וצריך לומר שזמן קצר אחרי זה הוא כתב ספר נוסף. במהדורה האנגלית הביאו את שני הספרים יחד, פה הייתה עבודה מאוד קשה. שרדינגר הבין שהוא נוגע בבעיה הגדולה והקשה מכולן, בעיית הגוף והנפש. לנו בישראל היה מורה גדול, שגם הוא היה ביולוג, ישעיהו ליבוביץ', ושכתב על זה ספרים גדולים מאוד. לבעיה הזו אין פתרון. יחד עם זה הוא חשב נכון שתורת הקוונטים, כיוון שהיא כל כך אומרת משהו מהפכני על החומר, יכול להיות שהיא תוכל לומר משהו על הפלא הגדול הזה, איך מתוך חומר יוצא דבר שנקרא תודעה, האם יש חופש רצון או לא. בשאלה הזו היה הרבה פחות נחרץ, נדד עד לפילוסופיות הודיות ומזרחיות, ועד לשופנהאואר וחזר. גם הספר ההוא הוא מרתק, אבל מאוד יפה ונבון מצידו, שבצניעות גדולה, אחרי שהוא הרגיש די לשביעות רצונו, שהוא קרב אותנו מאוד לפתרון הבעיה הביולוגית, שהוא עדיין ניצב נפעם מול השאלה הבאה שמתעוררת מיד אחריה, והיא על הפלאים של הנפש.
תגיד, היום, באופן שבו המדע, אפשר להגיד, בדומה קצת לתיאורים שלו כאן, הוא כל כך מופרט לפרטי פרטים, בגלל באמת הידע הרב שמצטבר בו. מישהו בכלל יכול לכתוב ספר כזה בלי לצאת אידיוט? כאילו משהו הוא כך כוללני, שנע באמת מפיזיקה לביולוגיה לפילוסופיה?
פחות. מדענים הם היום זהירים יותר, פחדנים יותר, פחות סקרנים, פחות מעורבים בשאלות גדולות. צריך גם לציין, הזמן שבו הדברים האלה קרו, היה, את ההרצאות האלה נתן פליט שברח מגרמניה הנאצית, ולא פחד לומר את דעותיו גם על מה שקרה בארצו וגם על מה שקרה בעולם. המדע כיום הוא פחות מעורב בשאלות של, שמטרידות את האנושות, שהיום הרבה יותר גדולות. אם יהיו חיים על, על הכוכב הזה גם בהמשך, לאור מה שאנחנו עושים לו וכך הלאה. הוא יאיש עם כל המורכבויות שלו, שלא פחד מלדבר על הדברים האלה. כן, יש כיום מעטים, מעטים מדי, שאומרים בוא ואתרומם מעל הדיסציפלינה שלי, אשאל קצת חברים, נשב יחד, נעשה עבודות אינטרדיסציפלינריות, ננהל דיונים בין מחלקות שונות ובין פקולטות שונות, שם כדי לפתור את החידות האלה, זה סוג המדע שצריך לעשות. Okay. אז שרדינגר היה כזה, יש קצת גם בימינו, נקווה שיהיו יותר.
בהחלט, הספר הזה הוא כך מעורר השראה, בעיקר אולי מהכיוון הזה, מהתעוזה הזו, לחשוב מחשבה כוללת ורבת מעוף, גם אם יש בטעויות, כמו שהוא אומר בהתחלה. אז ארווין שרדינגר, מה הם החיים? ההיבטים הפיזיקליים של התא החי. אני מודה לך, העורך המדעי של הספר, פרופסור אבשלום אליצור, תודה.
תודה לכם, יום טוב.